את השראה. נשים מגשימות נשים. עם דרלית.
שלום אלה, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
וואי, אני רוצה ככה לשתף שבעצם אלה ואני קצת דחינו את השיחה שלנו בעקבות כמה דברים במהלך השבועיים האחרונים, וזה פשוט מרגיש לי שזה פשוט... אלה, ברוכה
אלה.
הבאה לפודקאסט.
סליחה שאני מתקן.
אלה, אלה, נגיד לך מה, אני תמיד הייתי אומרת אלה, ואז כזה אומרים לי, לא, אומרים אלה, כמו דניאל, לא, זה דניאל. אז אני כאילו לי כזה, מבחינתי זה כאילו ישר הרשמיות, אז
כן,
אלה.
נכון.
אלה.
אני ממש אוהבת ששרים לי שירים עם אלה, יש המון שירים, ואני מאוד אוהבת ששרים לי שירים עם השם
איזה,
שלי.
למשל, שלידה.
הכל, אבל זה נקודות זכות למי ששר את אלה של היהודים. זה מנצח את כולם.
קורא לה אלה, I need you. קורא לה אלה. זה? כל מה שעשית לי. מושלם. אז תראו, אלה היא השראה בשבילי, בגלל שאת מתמודדת עם כל כך הרבה דברים, ואת ממשיכה קדימה. כאילו, אם הייתי יכולה לתאר את זה כדימוי, כאילו, איך שאני רואה את זה, שאת ניצבת באיזשהו שביל, ומושכים לך כל מיני דברים בידיים וברגליים, ואת ממשיכה ללכת, והכל פשוט מאוד נמשך אחרייך, ואת ממשיכה. ואת באיזשהו שלב, שאת מצליחה להשתחרר מכל הדברים האלה, ולהמשיך, ומדי פעם שוב תופסים אותך, ואת ממשיכה.
וואי, את מרגשת מאוד. אני חושבת שאת מאוד הדדי עניין ההשראה. איך אני אציג את עצמי? קוראים לי אלה בלוך. אני בת 29, ואני גם מתמודדת עם רשימה מכובדת של מילים מפוצצות כאלה. זה מתחיל בהבחנה של הפרעת אכילה, וממשיך למחלות כרוניות. עם אחת שיש לה שם נורא מצחיק, אי אפשר להתעלם מזה, זה פשוט כל פעם שעובר את הקרח מחדש, כששואלים אותי, את בריאה בדרך כלל? ואני כזה, לא. מה יש לך?
מה יש לך?
אתמול הייתי בבדיקה, והרופא שאל אותי, את בריאה בדרך כלל? ואני כזה, לא, יש לי טכיקרדיה תנוחתית, והוא שואל אותי, מה יש לך פוץ? ואני בהלם, כי הוא יודע מה זה, ואני כזה, כן, יש לי פוץ.
יש לך פוץ.
כן, יש לי פוץ.
שזה נקרא
טכיקרדיה תנוחתית, אבל אם את רוצה את השבנג, זה פוסטורל אורתוסטטיק טכיקרדיה סינדרום. או בקיצור, טכיקרדיה תנוחתית, או בעברית אי סבילות לעמידה, גם.
ובעצם הקיצור של הפוץ, זה פוץ.
זה פוץ, זה רשת הפוץ.
רגע, ובעצם היית בשוק שהוא יודע את זה בגלל שאמרתי שיש רופא אחד בארץ שהוא יודע לטפל לזה.
שהוא המומחה של זה, יש, אני חושבת עוד אחד, אבל אחד שמתעסק רק בפן הקרדיולוגי, ועוד אחד שמתעסק יותר בפן הנוירולוגי, וכל אחד בוחר לפי מה שיש לו יותר תסמינים, הפוצולוג שלנו.
נשמע כזה כמו שם גנאי לאיזה מישהו מפלורנטין כזה, שהולך ופגש את כל החברות בבית קפה, הוא הפוצולוג, זה כאילו... זה פוצולוג מבחינתי.
בדיוק, זה מה שישר חושבים עליו. לא, זה נאמר דווקא בתור איזה שם תואר למי למושיע שלנו. זה לא כזה נדיר, אבל זה לא מאובחן הרבה פעמים, כי צריך כנראה להגיע למצב שאת ממש ממש לא מתפקדת, כדי שבכלל תלכי להבחן את זה. כי כנראה שיש יותר חולים ממאובחנים, אבל מי שמאובחן הוא בדרך כלל הגיע לאיזה מצב של תפקוד מאוד ירוד.
טוב, אבל תשמעי, אני סך הכל רואה שהפוצולוג עושה עבודה טובה, ואת עושה עבודה מהממת. ובעצם, אבל הפוץ זה לא הדבר היחיד שאת התמודדת איתו הרי בשנים האחרונות, נכון?
לגמרי.
אנחנו נחזור כזה קצת אחורה לבעצם, איך שבעצם המחנה המשותף שלך ושלי, של איך שהכרנו ומה פתאום גילינו כאילו אחת על השנייה. בעצם היינו באירוע שימשי כזה בדרום תל אביב, זה קטע בדרום תל אביב, אלא יש לך את ה... יש לי את זה פה
שכנה.
רגע, מי שלא יודע, אני מוציאה רגע משהו.
לא נכון.
אלא שלנו, אנחנו נדבר תכף על העניין הזה שבעצם היא הקימה את ביס אמיץ. טוב, בא לך לספר בעצם על ביס אמיץ רגע, ותכף אני מרימה פוסטר של ביס אמיץ, וממש ממש ככה, אמיצה יקרה, ברוכה הבאה למשפחת ביס אמיץ. למה ביס צריך להיות אמיץ? הרי אני עושה ביס ולא האוכל. בואי נדבר על זה רגע.
כיף, ביס אמיץ זה, אני חושבת שהדרך הכי טובה של להגדיר אותו זה פשוט פרויקט, כי זאת חנות, אבל בתכלס עשיתי את זה בשביל עצמי בהתחלה, כשאני התחלתי להשתקם מהפרעת אכילה, והיה לי ממש קשה, התזונאי שלי נתן לי משימה, הוא אמר, תעשי לך רשימה ותקיעי על המקרר לכל הסיבות שאת רוצה לאכול בשבילה. ועשיתי את זה, וזה היה נחמד, אבל הייתי צריכה שזה יהיה על האוכל. אני צריכה להסתכל על האוכל, וזה צריך להיות שם. כי אם אני רושמת את הסיבה על המקרר, פגשתי את האוכל, כבר שכחתי. אז התחלתי לעשות לי סטיקי נאוטס כאלה. מתומצתים, כאילו, בהתחלה רשמתי בשביל מערכות יחסים שלי, או בשביל לתפקד בבוקר, ואז התחלתי להגיע לתובנות יותר עמוקות, כמו החיים קצרים מכדי לספור כל קלוריה. ואת זה שמתי על האוכל, ואז אמרתי, וואו, אני רוצה יותר כאלה, ואני לא רוצה להיות היחידה שמשתמשת, ואני רוצה שזה יהיה יפה ומעוצב ומגניב וצבעוני, ואז ביס אמיץ נולד.
אמרתי שלי יש מגנט של ביס אמיץ מאותו אירוע, יש לי עכשיו אפילו שניים, נראה לי שאפילו הבאת לי עוד אחד. אחד שקניתי ואחד שהבאת לי, ואני זוכרת שזה זה למקרר שלי אצל ההורים פה, אני צריכה להסתכל.
וואי,
אז
איזה
בעצם
כיף.
את ואני חולקות את ההגדרה המהממת הפרעת אכילה.
יס.
ושבאמת באמת שקפצתי שראי, אמרתי, אומייגאד, גם לי יש הפרעת אכילה. ובאמת זה כאילו יכול להישמע לאנשים מבחוץ של, מה את קופצת? אבל באמת שזר לא יבין זאת. אף אחד לא מבין את העובדה שאתה עומד מול אוכל בדרך כזו או אחרת, ומי שמבין את זה, אתה כאילו, מצאתי אחלה נשק.
ממש, אני חושבת שזה גם לא רק מי שמבין את זה, זה מי שמסכים לדבר על זה. כי כשאת פוגשת מישהי שמסכימה לדבר על זה, נגיד כשאמרת לי זה, הייתי, נפתחו לי העיניים עם אור, אמרתי, וואו, גם את מסכימה לדבר על זה, זה לא טאבו, איזה אושר, ובואי נפתח את זה.
בואי נפתח את זה לגמרי, זה לא... אז זה ברור שזה מאוד מאוד קשה, כי זה לחשוף נתח מאוד גדול ממך, אבל באמת זה כזה אושר, וזה כזה כיף לדבר על זה, כי זה חלק ממני, זה מי שאני, זה מי שמעצב אותי. כשאני פותחת את הטיק טוק שלי, אני רואה, פה הייתי בתקופה של ההפרעת אכילה יותר, פה לא הייתי, וואו, פה הייתי ממש, פה בכלל אין זכר... אז זה ממש, אנשים כאילו מבחוץ רואים את זה, פה היא שמנה יותר, פה היא רזה יותר, פה היא זה, פה היא זה. אבל לפחות אצלי התקופות שלי מתועדות ככה. עם ההתקף, בלי ההתקף.
ברור.
אז בעצם עם איזה סוג של הפרעת אכילה את אובחנת ומתי?
אז אני התחלתי ממש להיכנס להתנהגות של הפרעת אכילה באיזה גיל 11 כזה, ואובחנתי בגיל 14 עם הפרעת אכילה לא ספציפית, וזה מצחיק כי את מכירה את ה-DSM.
כן.
שזה הספר של, איך נגדיר את זה? את
זה
ה-DSM.
ספר כאילו שבו מובחנות כל המחלות, אנשים אוהבים לקרוא לזה מחלות הנפש.
כן, הפרעות נפשיות ומחלות נפשיות. נכון, אז זהו, אז הייתה שם הגדרה פעם שכדי להיות מאובחנת עם אנורקסיה נרבוזה, את צריכה לעמוד בכל מיני קריטריונים, ואחד מהם זה שיפסק המחזור החודשי. וזה היה הדבר היחיד שלא עמדתי בו אז,
זאת
שהוא
אומרת,
לא
בשביל
נפתח.
להגיד, יש לך אנורקסיה, צריכה אחד מאחת מהגדרות, בלי מחזור.
נכון, זה מה שהיה אז, דרך אגב זה השתנה, אבל זה מה שהיה אז, ואני חושבת שזה השתנה, אני כמעט סגורה על זה, אם זה השתנה עוד פעם אחר כך, אז לא לאכול אותי, אבל
אני לא
אז
אוכל אותך, אני בדיאטה.
אוי 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 אוי, אני צריכה להביא לך עוד קצת ביס אמיץ. זה היה מוגדר לא ספציפי, למרות שעמדתי ברוב הקריטריונים של אנורקסיה נרבוזה, ואחרי טיפולים ואשפוזים ורגרסיות, אחר כך הובחנתי עוד פעם עם אנורקסיה נרבוזה, וכבר הפסיק לי המחזור, אבל אני חושבת שזה כבר לא היה קריטריון. אז כבר, כן, אז
את
הפרעת
זוכרת את
אכילה
הרגע
שלי.
שפשוט, כאילו מה היה הטריגר?
וואי,
אפילו הטריגר
ברור.
הכי קטן.
ברור. זה לא היה טריגר קטן, זה פשוט היה שנים של סבל בבית ספר, ובריונות, וגם אלימות.
למה, כי היית ילדה שמנה, או כי פשוט היית כאילו
הייתי ילדה
שקל
מלאונת.
להתאפל עליהם.
הייתי ילדה מלאונת, אבל זה אפילו לא היה סיבה שהציקו לי, נראה לי. היו כל מיני סיבות, אבל הייתי מאוד מוזרה ושונה כזאת. אני לא יודעת איך את היית בתור ילדה, אבל
מוזרה
אני
ושונה.
הייתי... וואי, גם אני,
בשמנה.
כאילו... אז אני הייתי מלאונת, אבל לא יודעת אם להגיד שמנה. יכול להיות ש... לא, תלוי נורא איך תפסו אותי. אני לא ידעתי את זה על עצמי, אם זה היה נכון. כאילו לא הייתי בעניין כל כך. אני ידעתי שאני יותר גבוהה קצת מהשאר. וידעתי שיש לי קצת יותר, כאילו, לחיים. והייתי, לא יודעת, לא היו הרבה אצלנו גם ממוצא רוסי בשכבה, בכיתה. היו קצת, אבל גם אלה שהיו בדרך כלל היו קצת יותר מנודים,
ואיפה גדלת?
אני דווקא פחות רוסי, אני כאילו נולדתי בארץ.
ואיפה גדלת?
בראשון. את ברעננה, נכון?
אני נולדנו ברמת גן ועברתי לרעננה ב5. זה היה
גדלת כבר
היפוך
די
בקריירה.
ברעננה, נכון?
אני כביכול, כן, אני כבר הכל עברתי ברעננה, כן.
נכון, לא יודעת, זה גם היה איזה משהו שקצת נטפלו אליי, כי גם הלבישו אותי קצת עם סנדלים וגרביים וגומיות של פונפונים וכאלה, והיה ריח של כל מיני אוכל שהם לא מכירים לסנדוויצ'ים שלי. לא זוכרת מה שמו לי שם, כנראה שלא מיונז, כי אף פעם לא אהבתי מיונז, אבל לא יודעת, שמו לי משהו אחר, אני לא יודעת.
רוסיה שלא אוהבת מיונז, מה קורה? זה כמו רומניה שלא אוהבת שום.
וואי, ממש. אבל אני גם לא כזאת רוסייה דרך אגב, כאילו,
לא,
זה
אני
לא...
יכולה להגיד לך שבמבט ראשון, אם הייתי מכירה אותך ככה עכשיו, הייתי אומרת לך, מה?
נכון, אבל זה פשוט, זה מכוונת, זה לא שעכשיו דיברו איתי בבית רוסית, אני בקושי יודעת רוסית. אמא שלי נולדה שם, היא עלתה נורא צעירה, 3, וסבתא שלי הייתה מאוד מעורבת בגידול שלי, והיא רוסייה מאוד, אז יצא שאני הייתי... קצת יותר רוסייה מצברית ממוצעת, קצת. וגם הייתי חננה כזאת, כאילו, נורא אהבתי ללמוד, והייתי מוציאה ציונים ממש טובים, ואני חושבת שמה שהכי עצבן ילדים אחרים, זה שזה היה בלי מאמץ, הייתי יכולה לא להקשיב, הייתי יכולה לא להיות בשיעור, הייתי יכולה להיות חולה, ועדיין הייתי מוציאה מאיות, הייתי יכולה להיות במבחן 5 דקות אחר כך להגיש אותו, ולהוציא 100. וזה נורא מעצבן, זה מעורר אנטגוניזם, אני
נכון,
מבינה.
נכון.
פשוט גם ילדים קשים כאלה, אולי מבתים קשים, אולי עם סיפור רקע קשים, אלימים.
ואז הם התחילו פשוט להציק לך?
הם התחילו להציק לי, ואז הם התחילו גם להרביץ לי, על בסיס מאוד קבוע. ובסוף שכשהאלימות הפכה להיות ממש פיזית כזאת, אז אני התחלתי להיות אומללה. פניתי פשוט להפרעת אכילה. אני חושבת שיש אנשים שאצלהם הטריגר הוא ממש כזה, תדעת, איזה רגע או מילה, זה נורא משתנה, ויש אנשים שרואים את זה יותר כמילות ממשהו. ממש מעניין אותי איך זה היה אצלך, כאילו אני ממש נמלטתי.
אז אצלי, האמת זה התחיל בתור אכילה רגשית, כי הייתי ילדה יחידה עד אמצע כיתה א' כזה, וזה גיל יחסית מבוגר, תשמעי, אני כבר כאילו, מה שנקרא, השתנתי על כל הטריטוריה בבית, מה זאת אומרת? אבי היה עבד לרגליים, מה זאת אומרת? כאילו, ופתאום... פתאום מגיעה מישהי חדשה הביתה, ואני צריכה להבין, כאילו, אוקיי, אז זה מה שזה אומר, אח קטן, אחות קטנה, אוקיי, אז מה קורה, מה עושים? ואז כאילו, כזה, עוד במבה פה, עוד במבה שם, זה טעים לי, זה כיף לי. אבי לשים לב, הנפש שלי פשוט נמשכה אל האוכל כאכילה רגשית, כדי לפצות על משהו. תוך כדי, הפסקתי להיות הילדה המתעמלת שהייתי, הייתי כאילו בממש מלא חוגים של ריקוד והתעמלות וזה. זה כזה, זה כבר התחיל להיות on and off, בסביבות כיתה ג' זה כבר התייצב, וחזרתי להיות כאילו פעילה בהתעמלות קרקע, באמנותי וריקוד וזה. אבל שם התחלתי לבנות את הסיפור הזה של האוכל, וגדלה לי קרסונת שאני לא ראיתי, שאני לא שמתי לב, אבל גם נתתי איזשהו אינפוט בפרק הקודם, ההורים שלי שמו לב לזה. בואי נגיד, שנת 98 לא הייתה באמת מודעות למה זה השמנת יתר, או למה זה אכילה רגשית, או הם רגילים שאני ילדה רזה, ופתאום אני לא ילדה רזה. ואז לוקחים אותי לדיאטנית. ופתאום את יכולה לאכול ככה, את יכולה לאכול ככה, מותר לך ככה, מותר לך ככה, ופתאום האוכל הפך להיות אישו בבית. אישו מאוד גדול. זה בנוסף לזה שגם אני הייתי המקופקפת של השכבה. בסדר גמור, הייתי המקופקפת גם. ואז בכיתה ג', הלכתי למירי בלקין. שמעת על מירי בלקין? מירי לא חסה?
בכלל.
לא חסה?
אני לא יודעת על מי
אז הייתי באיזושהי תוכנית כזאת, ירידה במשקל כזה, הלכתי אפילו עם עוד שתי חברות. ירדתי בכיתה, לא, זה אפילו היה דלת, אני חושבת, משהו כזה, ירדתי 12 קילו בשנה.
וואו, זה
וכן,
המון.
במהלך כל התוכנית הרזיה הזאת, וזהו, ונדפק לי הראש, נדפק לי הראש, שיחק לי בראש, זה כמה קלוריות יש בזה, ומה זה זה, אבל זה משמין, אבל ממש לא לחם לבן. לחם דגני ולחם לבן, אותו דבר, כשפשוט הוציאו לו את כל הסיבים ללחם, זה פאקינג אותו דבר, זה לא פשוט כבר. ומפה הדרך משקל 48 קילו היה מאוד מאוד קל, שזה היה בצבא, התגייסתי 48 קילו, ואז במהלך הצבא כמובן שעליתי במשקל, והיה מסדר השר בסדיר, שעליתי על המדים בגיוס, הייתי כאילו קטנה וכל המדים היו גדולים עליי, ואני מגיעה לרס"ר כבר לקראת סוף השירות שלי, והמדים ברוך השם יושבים יפה. הוא אומר לי, המש"קית, הצרת את המדים? היא אומרת לו, לא הרס"ר, השמנתי. הוא לא ידע מה לעשות איתי, הוא אמר לי, לכי הביתה. כל עוד היום הייתי בבית, באיזי, בכיף, הוא היה בהלם שאני עונה לו ככה. אבל זאת האמת, מה, אני אשקר לרס"ר? זהו, וככה זה בעצם התחיל, וזה היה רק קצה הקרחון, עוד ניגע בזה. מי בעצם פנה אצלך? מי הרים את הדגל הלבן? את?
בפעם הראשונה?
כן.
פעם הראשונה זה שהייתי בת 14, אמא שלי קיבלה שיחות מהמורים, הילדה זורקת אוכל, היא כבר לא נראה טוב, משהו לא סבבה, ואז משפחה התחילה להגיד לה, היא כל הזמן עצובה, היא לא נראה טוב, היא ללללה, היא לא אוכלת מסביב לשולחן. אמא שלי כאילו ממש היה לה קשה עם זה, כי גם אמא שלי סבלה מהפרעות אכילה. היא לא הייתה מודעת לזה, היא לא קראה לזה בשם, אבל היא לא באמת טיפלה בזה. היא פשוט נכנסה לזוגיות מאוד 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 טובה עם אבא שלי, תעבד מעל הראש, והיו לה אישוז עם הגוף שלה, אבל ההתנהגויות כבר לא היו הרסניות, ואני חושבת שמשהו בה נורא פחד למצוא הפרעת אכילה אצל הילדה שלה. אז היא לא יכלה לשמוע את זה, היא ראתה את זה, אבל היא לא הסכימה באמת לראות, ואני זוכרת, אני מדי שבאתי ואמרתי לה, אמא נראה לי שיש לי הפרעת אכילה. ואני זוכרת, היא הייתה בדיוק עסוקה, אני גם תפסתי אותה בזמן לא טוב, והיא אמרה לי, אנחנו נדבר על זה. ואז כאילו לא קרה כלום, ומתישהו היא סידרה לי את החדר, ומתחת לקרית שלי היה סקטשבוק, ואני ציירתי ככה. זה הפריים, דמייני, שלד, עומד. מסביב לשלד, סרט מדידה במותניים. מתחת תפוח עם ביס אחד, והוא תלוי עם עוד עם עוד סרט מדידה על משקל. מהמשקלים הישנים. זה מה שציירתי. דרך אגב, אני חייבת להגיד עבודת אור וצל ממש מרשימה. אמא שלי מצאה
וואו,
את הדבר הזה.
וואו, יש לך את זה עדיין?
הלוואי. היא מצאה את זה, היא לא הרסה את זה, אבל היא כאילו... אני חושבת שזה מוחתם בדמעות שלה, היא כאילו, היא אמרה לי שהיא פשוט צרכה, היא פשוט לא יכלה להתעלם מזה יותר. ומשם זה כזה התגלגל, כאילו, היא קבעה פגישה עם פרופסור בתל השומר, ואז רעדו לי כאילו האיברים, אמרתי לה רק לא שם, אמא כל מה שאת רוצה, אבל לא לשם, אני מפחדת. ואז הלכנו לאיזה מרכז טיפול פרטי, ושם ירדתי עוד במשקל, וזה לא עבד, ואז הלכנו בסוף לאשפוז יום, בסוף הרופא של לילדים, ואני ניסיתי לשכנע את השכבה, לא שהיה אכפת להם ממני, אבל לא רציתי שאף אחד ידע. אני האמת קיבלתי איזשהו מכתב ממכללה בירושלים, שרצתה לזכות אותי במלגה לאומנויות ומדעים. אז אמרתי, אוקיי, אני הלכתי לשם, וזאת הסיבה שאני לא באה לבית ספר. וזה לא היה נכון. אני לא יודעת אם מישהו האמין לזה, אין לי מושג, אבל אני הייתי באסף הרופא כל יום, וגם קצת לתוך התיכון, ושם זה כבר היה יותר עדין, כי אני באה לבית ספר 3 פעמים בשבוע בתחילת י', ואז לא באה 4 פעמים בשבוע, כאילו ממש משתנה כזה.
הוא אבל שינוי אלייך?
תוך כדי האשפוז. ברור, אני עליתי עם המשקל, זה דרך
כן.
אגב הטיפול היחיד האמיתי שקיבלתי, כאילו היה פסיכולוגית והיה מטפלת באמנות, אבל שום דבר לא הגיע אליי. אני לא חושבת שהמטפלים לא היו טובים או שהטיפול לא היה טוב, אני פשוט לא הייתי בווייב של לשתף. אז הדבר היחיד שקרה זה שאני עליתי במשקל, כי אין מה לעשות, אומרים לך אם את לא אוכלת אז את תקבלי אינשור, ואז את לא שותה את האינשור אז אומרים לך זונדה, כאילו בסוף משהו יקרה, את קטינה, זה יעבוד.
פחד אבל.
פחד
הפחד,
שמה?
הפחד כאילו ממשהו שיעשו בסוף משהו שאת לא רוצה.
כן, לגמרי. אבל זה נחשבת איזושהי מציאות כזאת שכשאת קטינה ויש לך הפרעות אכילה ואת מאושפזת, אז את מבינה שאין לך ברירה. כאילו זה, את מוותרת על השליטה מראש.
גם כשאת בן אדם בוגר, כבר לא קטין, ואת מתאשפזת, את חושבת שזה בעצם באיזשהו מקום לוותר על השליטה?
אני חושבת שכשאת בן אדם בוגר, את צריכה להסכים לוותר על השליטה. וזה הרבה יותר קשה, בגלל זה לא שרדתי יותר 3 ימים באף אשפוז בתור אישה מעל גיל 18. כי אני פשוט לא הסכמתי.
אני ממש מבינה.
שהלך להיות במסגרת אשפוזית מתישהו ב...
מסגרת אשפוזית לא, כן הייתי במסגרת מרפאת נפש, מרפאת בריאות הנפש בנושא, ולא רק בנושא הזה בעצם גם, כי יש לי גם מה דיפרסיה וגם חרדות וגם זה, אז כאילו גם במסגרת של זה נכנסתי לעוד טיפול ממש בסבב האחרון שלי, שזה היה שני שלוש שנים, אחרי תקופת הקורונה שפשוט מאוד, לא יודעת להגיד אם הקורונה שאהבה אותי או שאני שאהבתי את המקרר, אבל לגמרי, אבל אני באמת עליתי במשקל בצורה מאוד מאוד קשה. הייתי בסביבה של אנשים שמאוד מאוד עוררו לי את הטריגרים האלה, אנשים שהתעסקו הרבה במערך החיצוני שלהם ובאיך שהם נראים, לא חשבתי שאני נראה טוב, והייתי יחסית רזה בתקופה. מה זה רזה? לא מתת לה, אני לא רזה, אני לא אהיה. אבל שוב חזרתי בעצם להרגלים הישנים של בואי תאכלי מהבוקר עד הלילה, וזה יעשה לך טוב. ואז הלכתי פסיכיאטר, והובחנתי במרפאה שם עם בינג' איטינג, שבעצם בינג' איטינג זה, כמו שאנחנו מכירים בינג', לראות סדרה ולראות 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 פרק, אז זה לאכול ולאכול ולאכול ולאכול, אבל את פשוט לא מקיאה בסוף. את לא, זה בינג', זה שהאוכל שלך מגיע באמת באמת עד הקצה של הלשון, ואת מרגישה רע וחולה, ואת לא יכולה לזוז, אבל את לא מקיאה גם, כי את גם מענישה את הגוף שלך על זה. אז זאת ההגדרה שלי. ואז הייתי במין, אמרו שהם עושים במרפאת הנפש, הם עושים מין כזה טיפול CBT, קבוצתי, שאמרו לי להריח קליק, להריח את הקליק ולהרגיש את הקליק ולשמוע מה. זה פאקינג קליק, כדור קליק, תני לי לאכול אותו. ואת יודעת מה? אם זה אמור לגרום לי לא לרצות לאכול אותו, טעית מתוקה. ואם זה אמור לגרום לי לעשות ממש לאכול אותו, טעית. קליק, זה קליק, זה קליק. הטיפול היה, הסתכלתי לה, אמרתי, תגידו, אתם מקשיבים, אני בחורה בת 30, אתם מקשיבים לעצמך? אני אמורה להריח כדור קליק. ברחתי משם מאוד מאוד מהר לגמרי, ופשוט אמרתי, אני צריכה לנסות לסדר את עצמי ואת החיים שלי, או להשלים עם זה, שאני שמנמנה, שמנה, דביבונת מזון חמודה, כי אני חמודה, או לעשות משהו אחר. ואמרתי, דרל, את נאבקת בזה כל הזמן, די, די, תשלימי עם עצמך, תשלימי עם עצמך. ובאמת הגעתי למצב של עשיתי קורס סטיילינג באותה תקופה. התחלתי יותר ככה לאהוב את מה שאני רואה, להגיד, אוקיי, זה מה יש, זה המצב, בואי כאילו צחקי עם הקלפים שקיבלת. אז זאת הייתה ההתמודדות שלי עם כזה דבר, וברחתי משם כל עוד נפשי בי. מתי הייתה הפעם האחרונה שאת היית במסגרת כזאת?
המסגרת האחרונה שהייתי הייתה ממש רגע לפני שאני החלטתי לעשות את השיקום בעצמי, זה היה וואו, קשה לי עם שנים. לפני הקורונה אני רוצה להגיד? כן, זה היה לפני הקורונה. כי אני זוכרת, זה היה ממש לפני הקורונה. זאת אומרת, רגע לפני הסגר, כי אני בסגר זוכרת שאני כבר הייתי ממש בשיקום האמיתי שלי עם עצמי. מתי התחילה הקורונה?
2019. דצמבר 19, דצמבר 19, דצמבר.
זהו, אז אני חושבת שדצמבר עוד לא היה סגר לדעתי.
סגר התחיל במרץ.
זהו, אז אני חושבת שבדצמבר, אני חוגגת את זה כל שנה, את ה-23 בדצמבר, שזה היה היום שבו אני חזרתי מהמרפאה, ואמרתי, no more טיפולים, no more, אני לבד. הפסיכולוגית שלי עובדת שם. אני עדיין מטופלת אצלה, היא גם המליצה לי ללכת למקום הזה, והיא אמרה לי, את מפורסמת שם את הטיפול הכי קצר והכי יעיל שיש. כי כן, הייתי שם 3 ימים. וזהו, וחזרתי הביתה, אמרתי, די, enough. אכלתי תפוח, שזה היה מטורף מבחינתי לאכול תפוח באותו שלב. תפוח היה כפול 3 ממה שאכלתי ביום יום. וזה דרך אגב היה הדבר היחיד שאכלתי לאכול באותו יום, וידעתי את זה כי יש מה שנקרא re-feeding syndrome, והייתי צריכה להיות מאוד זהירה עם הדבר הזה, כדי לא להגיע למצב מסכן חיים, כי אם אוכלים יותר מדי, מהר מדי, ממצב של כלום, זה מסוכן. אז הייתי צריכה להיות זהירה, ולמזלי יש לי אמא אחות, ואחות שהיא אחות.
אימא שלך היא אחות על מלא.
אימא שלי אחות.
אחות על מלא.
אבל זה כן, זה שתי אחיות מוסמכות במשפחה, זה מה זה דבר שימושי ויעיל?
נכון.
בתור חולה כרונית ובתור מתמודדת עם ממש מצילות.
מה הכי שימושי ויעיל במשפחה? שאחותך עושה ציפורניים וגיסתך מעצבת שיער וחמותך מעצבת גבות ושפם, תקשיבי, זה... אם את מגיעה למצב כזה, זה.
זה סטיחוק, את צודקת, את צודקת. מצד שני, להגיד לך את האמת, בשנים האחרונות, מה זה הפסיק לעניין אותי ציפורניים? כאילו הציפורניים שלי, תסתכלי, זה הציפורניים.
לא, אני בהלם, אני לא יכולה, אני לא יכולה לא ללכת לעשות ציפורניים, אני לא יכולה.
אבל האמת, זה בזכות הפילאטיס, זה גם חוסך לי מלא כסף, אבל זה גם אותם. אני פשוט כל הזמן נוגעת באנשים, ונמאס לי לפצוע אותם. באמת התחיל להימאס לי מהצבעים, ואני גם מאוד רגישה, אני ממש כמעט אלרגית לג'ל, והלק הרגיל מעצבן אותי. אז פשוט אמרתי די, גם פה אמרתי
איזה
אינף.
קטע, איזה קטע, התהליך שאנחנו עוברות הוא מעניין, כי אני כל כך הייתי ילדה שמסתירה את עצמה. קוקו מרושל וסוואטשרט כזה, ואל תראו אותי, ולא מסתרקת ולא זה. כי הכבדתי את עצמי מכלל הציבור למישהי שגם אם אני צריך לקחת הלוואה, אני אלך ואני אעשה ציפורניים. כאילו, אין מצב שאני לא אעשה ציפורניים.
הן מושלמות.
ותראי באיזה עניין של השלמה, כאילו איך השלמה עם עצמך מגיעה בשתי דרכים לגמרי.
ממש, ממש. זה להיות במצב שיהיה לי נוח, ואני מרגישה שנוח לי עם עצמי גם כשאני מופרת, מתוקתקת, אבל טוב לי ונוח לי עם עצמי גם עכשיו, כאילו שהסטייל שלי הוא הכי ספורטיבי ונוח, ואני כבר לא מתאפרת, אני לא אוהבת את התחושה של איפור על הפנים, זה כמו, אני חושב שעשו עליי שפכטל, גם אם זה עדין, זה לא נעים לי על האור.
באמת,
אני חושב שבא לי להוריד את זה, זה מרגיש לי כמו לכלוך.
תמיד זה מרגיש לך ככה או שמתקופה מסוימת?
תמיד. כל פורים היה רגע של בכי, שאמא שלי אמרה, בואי נשים אודם. לא, ויסות חושי ממש, ממש
קשה. בדיוק להגיד, זה ממש המצב הסנסורי הזה.
ממש ממש קשה לי. פור זה דבר שהוא קיצוני לי, כי זה על הפרצוף, זה על הפרצוף שלי.
אני ממש אוהבת איפור. שאלה מתי, תלוי מתי, נגיד, אני הולכת לעבודה, לפעמים אני לא הולכת עם איפור. נצאת נגיד בבוקר מוקדם ליום שלם אני כן אשים איפור. אני אוהבת את זה, אני אוהבת איפור עדין. איפור עדין זה סבבה לגמרי, אבל אני מבינה את העניין הסנסור, אני מבינה ממש איזה קטע. ורגע, ואז בעצם היה את היום שבחרת לך, כאילו שהחלטת לחיות.
החלטתי לחיות, זה ממש כאילו, זה ממש הגדרה מעולה. החלטתי גם להפסיק גם לשרוד. התחלתי פשוט להתחיל לחיות, כי זה ממש התחושה שלך כשאת במצבים כאלה, אני לא יודעת אם את מזדהה, אבל כשאת בתקופה מאוד נמוכה עם הפרעת אכילה, ואני לא יודעת אם זה משתנה ממצבים של הפרעת אכילה, כי את היית בשני קצוות, וגם באמצע שלהם המון, ואני לא יודעת איך זה הרגיש לך, אבל אני כשהייתי במקום מאוד נמוך, זה ממש כזה, אוקיי, עבר עוד יום, שרעתי עוד יום, מה עכשיו? יום שנראה בדיוק כמו אתמול, או יותר גרוע. כשאת בהפרעת אכילה, פעילה, את לא יכולה להישאר במישור. את כל הזמן במדרון. גם אם הוא ממש 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 איתי, את כל הזמן במדרון. לא משנה כמה את משכנעת את עצמך שאת לא, את במדרון. אם את לא עושה משהו כדי לעלות, את במדרון. זה גם את הרגשת ככה?
אני חושבת שלא הבנתי. לא הבנתי עד שלא הייתי נקודה אחרי. זה היה יום אחד שקמתי ואמרתי, וואו, מה אני רואה במראה? מה קרה לך? מה את רואה במראה? את לא שמה לב, אני, מה שנקרא, הייתי נראה לי בקארטינג בלי ברקס. פשוט ירדתי וירדתי 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 במדרום, פשוט ירדתי וירדתי וירדתי בלי לשים לב, כי נתקעתי בעץ פתאום וראיתי מולי את המראה, אחרי, אני חושבת, שנה שלמה, זה היה, וואו, נראה, מה קרה לך? ואז שחזרתי את כל האוכל ניחומים, וזה לא רק אוכל ניחומים, כמו שפשוט את לא מפסיקה לאכול. בעוד אחרת כרגע גם אין לך מה לעשות. זה גם שיעמום. זה גם, בלי לשים לב, זה האכילה הרגשית שלה, אני בודדה.
כן, אני ממש מזדהה עם זה. באותו רגע, אבל כשאת עושה את הדבר הזה של ההפרעת אכילה, שאצלך זה היה אכילה, כאילו, מה שאת מספרת על הבינג', שזה פשוט להמשיך ולהמשיך, זה באותו רגע עושה לך תחושה שקצת משככת משהו? זה משכך לך?
כן, בטח. מה, לחכות לשליח עם ההמבורגר? איזה כיף! את מסיימת את עצמת יום, אני לא... יש לי שוקולד במקרר. וואי, ולערב אני אכין... יום, אני אכין פסטה בערב. אומייגאד, זה פשוט האמת. וככה, ואת פותחת עוד דוריטוס, ואת פותחת עוד זה, ואת אוכלת עוד זה. וגם אם לצורך העניין אוכלת כאילו כביכול בריא, אני עושה במרכאות בריא, שזה בלי חטיפים, בלי כאלה, את לא מפסיקה אבל לאכול מזה סיר שלם, של משהו שהוא בריא כביכול, אבל סיר שלם.
אני חושבת שזה מטורף כמה דמיון, זה שני צדדים של אותו מטבע. את מבינה אותי, כי את היית כאילו גם בקיצון השני, כי זה אותה הרגשה, רק להתמכר לרעב, להתמכר לסחרחורת, להתמכר לבטן הריקה.
זה היה לי בתיכון.
זה סמים, זה ממש סמים נגישים. באפס כסף, תרצה משהו באפס כסף, לא מוציאה כלום על... וזה פשוט ממכר, והצל של בן אדם, והצבא בה כאילו, הכל טוב, מתפקד עצי, אף אחד לא רואה כלום, בהתחלה,
וואו,
וזה
לגמרי.
ממש, משכך לך הכל. אני זוכרת את עצמי ממש בבית ספר, משרבטת ביומן, ויודעת שעוד מעט יש הפסקה, ויודעת שיש מצב שאני אחתוך מכות בהפסקה הזאת, והדבר היחיד שגורם לי לא לקחת את הרגליים ולברוח, זה שאני סופרת כמה שעות אני בצום. זה הדבר היחיד שמחזיק אותי. זה פשוט כאילו מילות הדבר הזה. וככל שאני גם יותר מאורפלת מהרעב הזה, אני יותר מסכימה לספוג את המציאות הזאת. נכון, אמרנו שרק ניגע בנושא של הפרעות אכילה,
נכון, אנחנו רק ניגע בזה ואנחנו פשוט רק ונמשיך הלאה. אז רק אגיד משפט אחרון,
איזה מתוקות אנחנו.
שאמרת על העניין של התמכר לרעב, זה מה שהיה לי בתיכון. אמרתי לך שבתיכון מאוד מאוד רזיתי ושקלתי 48 קילו, זה היה המקום שבו התמכרתי לסחרחורת ולבטן הכואבת הזאת ולתחושה של, כי מבחינתי זה הנה רזית עוד, רזית עוד, רזית עוד, כי פתאום דברים כאילו עלו עליי, פתאום הייתי את ה-36, פתאום כאילו, אני לגמרי ממש מבינה אותך, ואני מצטערת שזה היה גם כאילו too vague, כל כך הרבה דברים אחרים שעברו עלייך באותו מצב, אבל ככה רק תני לי משפט אחד על היום שבו החלטת לחיות.
זה כן, זה הפאנץ'. האמת שהייתי במרפאה הזאת והגעתי עוד יום, יום מספר 3, ואני רואה שם מישהי ואני אומרת, היא מוכרת לי ממש. ואז אני הולכת אחורה ואמרתי, רגע, היא הייתה איתי אולי באסף הרופא? היא הייתה איתי בתל השומר? ואז הבנתי קודם כל שכנראה כן, היא הייתה בדי הרבה מסגרות. ואז אמרתי, כמה מסגרות את סופרת? כמה שנים ביליתי במסגרות טיפוליות וכמה דברים לא עשיתי, כי כל מה שעשיתי היה לנסות להתמודד עם השיט הזה. ושאלתי את עצמי, זה באמת עובד? כאילו משהו יעבוד בכלל עד שאני אחליט שזה יעבוד? והאם אני מחכה לרופא על הסוס הלבן שיציל אותי? כי לא נראה לי שזה יקרה. אין מישהו שיכול לקחת מזלג, להגיד קחי ולעשות קסם ולרפא אותי עם הדבר הזה. פתאום הבנתי את זה, שאני חייבת לעשות משהו, אחרת כלום לא יקרה. הבנתי שהאחריות על החיים שלי בידיים שלי. וזה היה רגע מצד אחד משתק, ואמרתי, אוקיי, אז לא רוצה, אז לא משנה, אז הוא לא צריך. ואז אמרתי, אבל רגע, אני נשואה לבן אדם שהוא החיים שלי, אני מאוהבת בו עד עמקי נשמתי, והוא נכנס לחיים שלי תוך כדי כל הדבר הזה. בידיעה מוחלטת למה הוא נכנס, לאיזה כן צרעות הוא נכנס. סתם, הוא לא רואה אותי בתור כן
דרוש
צרעות.
כזה.
דרוש כזה.
לבחורה אני בלונדינית ברעננה.
יש את הפוסטר. פשוט באמת מסיך, הוא באמת מקסים, ויש לי משפחה שאוהבת אותי מאוד מאוד מאוד, ויש לי חלומות, כאילו בא לי שכל זה יעצר עכשיו, ואז החלטתי שלא, והחלטתי שאני לא ממשיכה ללמוד תיאטרון, זה נספח כזה שאנחנו
נכון, לא דיברנו עליו, אבל כן, אלה למדה תיאטרון באוניברסיטת תל אביב, שגם אני למדתי.
וזהו, ואז יצאתי משם, ואמרתי לאמא שלי, אמא, אני מתחילה לאכול, ואני לא חוזרת למרפאה, והיא מסתכלת עליי בתור, כאילו מסתכלת עליי בהלם, והיא אומרת, טוב, היא עוד פעם החליטה למות, הלך עלינו. והיא מתחילה לחפש עוד מסגרות, ואומרת, אמא, לא. ואני אוכלת לה מול הפנים, והיא אומרת לי, אבל זה רק היום משרוד, נכון? מחר את כבר לא תאכלי, את עוד פעם תעשי לי? זאת אומרת לה, לא, תבואי לפה ותראי. צילמתי לה סרטון, הערתי את עמרי בבוקר, אמרתי לו, אני רעבה, אני רוצה קורנפלקס. איזה קורנפלקס את רוצה? לא היה כלום בבית, כי רק הוא אוכל, אוכל. אמרתי לו, אני רוצה את העגול הזה עם הקקאו. זה אחד לא עזי. זה נראה לי קוקו פאפס.
קוקו פאפס, אוקיי, אז זה נראה לי.
וזה מה שהתחשק לי, זה מה שרציתי. ואני חושבת שהוא הלך לי, שבתי כערה של זה עם חלב, סויה כנראה, כי אני קצת רגישה ללקטוז, ואמרתי לו צלם, והוא היה בהלם, כאילו לא הבין, הוא לא האמין שזה קורה, ואני עושה ביסמה הדבר הזה, ואני מסתכלת למצלמה, ואני אומרת לעצמי, האם אני עושה את זה? האם אני חולמת? כאילו, מה קורה פה עכשיו? שלחתי את אמא שלי, והתחלתי לבקש ממנה כל מיני דברים שאני אוהבת שהיא מכינה, והתחילה להכין לי, כאילו, ממש נהנתה מזה, להכין לי מה שאני רוצה. וזה היה בהתחלה דברים נורא זהירים. גם קורנפלקס, כאילו, תחשבי, זה קורנפלקס, מה אמרתי פה עכשיו? ואני ממש נזהרת על גם כמה אני אוכלת בקטע של לא להזיק לעצמי עם ריפידינג סינדרום, כדי לשמור שאני בקו של מה שצריך. וכל זה בלי דיאטנית, כאילו, לבד, אני פשוט החלטתי שאני עושה את זה, וידעתי שדיאטנית ושקילות רק יפריעו לי. לא רציתי לדעת כמה אני עולה ובאיזה קצב, רק רציתי לדעת שאני קודם מתייצבת, ורק אז התחלתי תהליך טיפול אצל התזונאי שאני עדיין אצלו, רק אחרי כמה חודשים טובים שעשיתי את זה לבד.
קשיב, באמת, אלא זה כאילו באמת להוריד לפניך את הכובע, כי זה ממש לא פשוט. זה באמת, הוא בחרת בחיים. זה לפקד על הגוף שלך בקטע לא נורמלי, תשמעי, כל הכבוד.
תודה רבה רבה. אני חושבת שפשוט באותו רגע החלטתי שאני רוצה לעשות לעצמי את החיים הכי טובים שאני יכולה. וזה היה עם הידיעה שיש לי מחלות כרוניות. זאת אומרת, כשאני החלמתי, הייתה לי איזושהי תחושה, אני חושבת, לפני שהחלטתי לע לעשות את זה, שהכל שחור, כי גם ככה יש לי אנדומטריוזיס ופוץ, ואני
רגע,
מתעלפת תמור.
האנדומטריוזיס מתי גילית?
גיליתי על שניהם באותה שנה ב-2016, תוך כדי לימודי תיאטרון. התקפי פוץ היו לי ממש חמורים באוניברסיטה, אני פרקסתי בשיעור תיאטרון, לחצתי את כולם, הזמינו לי אמבולנס, גם בהרצאה. וואי, ואני כל כך פחדתי שאני אתעלף, ובכל זאת באותו יום בחרתי ללבוש שמלה, ודבר שהכי הפחיד אותי זה שיראו לי את התחתונים כשהרימו לי רגליים, וזה קרה. נהדר. כאולם של 200 איש, ואני לא מרגישה טוב, אני אומרת לזאת שלידי, אני לא מרגישה טוב, נראה לי שאני הולכת להתעלף, אבל רציתי להגיד לה שלא ירימו לי פה רגליים מול כולם, אבל זה כבר מאוחר מדי, כבר הייתי פלט.
עשית רגליים, אפסעות לפני זה לפחות, עשית?
אני לא זוכרת, אני מקווה שכן.
את אדונה לי.
לא חזבתי על זה, אוי מבואי לי. אבל בסדר, כאילו זה צער גוף, יאללה. אנחנו כולנו...
אז בעצם, את בשלב הזה שאת מחליטה לבחור בחיים,
כן.
אבל בעצם את מגלה שחולה באנדו,
אני,
פתאום
כן,
עוד משהו
אני
יתפרץ
יודעת,
לך.
אני יודעת שיש לי כבר אנדו ופוץ באותה תקופה, שזה פשוט כאבים מטורפים בכל האזור הזה של
הפוץ
בטן.
גילית.
את הפוץ גיליתי אחרי שבאמת התחלתי להתעלף המון המון המון, כי הייתי תמיד מתעלפת יחסית יותר מבן אדם ממוצע, כמה פעמים בשנה, זה לא כולם מתעלפים כל שנה איזה כמה פעמים, אני כן, ומתי שזה התחיל להיות כל חודש, ואז כל יום, ואז כמה פעמים ביום, עד שאני לא יכולה כמעט ללכת, ומאוד מאוד נחלשו לי שרירי הרגליים, אז היה לי ממש קשה פיזית ללכת. הייתי הולכת והייתי מרגישה שהברך שלי ננעלת פנימה, כאילו היא לא מקשיבה לי, השריר לא מדבר איתי. עשיתי איזשהו שיקום, גם תוך כדי השיקום מהפרעת אכילה, והתחלתי לחזור לתפקוד, אבל הייתי בתחושה כזאת של אין מצב שיהיו לי חיים טובים. כאילו, מה הנתונים, מה זה הנתונים המסריחים האלה? זה לא יעבוד. כואב לי כל הזמן, אני בקושי הולכת, אני בקושי בהכרה, ויש לי גם בעיות נפשיות, פוסט-טראומה והפרעת אכילה. ומה? פשוט אמרתי לעצמי, לא, אני לא מקבלת את זה. לא בא לי. הסתכלתי על הסטטיסטיקה, אני זוכרת של הפרעות אכילה, וזה כאילו טלטל אותי, ראיתי, אני לא זוכרת אם זה רק אנורקסיה, או ראיתי איזו סטטיסטיקה שמשהו כמו שליש יחלימו ולא יהיו לאורך החיים שלהם, זאת אומרת, לא יסחבו סימפטומים, לא יגררו את זה על אש קטנה, משהו כמו שליש, אחוז ממש ממש גבוה, יאבדו את החיים שלהם לדבר הזה. אחד הגורמים הכי גבוהים ממה שאני זוכרת מהסטטיסטיקה למוות מאנורקסיה ומהפרעות אכילה זה התאבדות. וההתאבדות היא כתוצאה מהסבל המתמשך של הפרעת אכילה. אז היא גורם המוות, וזה ממש נחשב ככה. זאת אומרת, לא גורם המוות התאבדות, אלא גורם המוות הפרעת אכילה. ואחוז מטורף יחיו, בלי שהחיים שלהם יובדו בגלל זה, אבל כל החיים עם הסימפטומים. וזה ממש 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 הפחיל אותי. אז זהו, זה, לא רציתי שזה מה שיהיה, והחלטתי שאני עובדת עם הנתונים האלה. זה קורא אותי מצחוק, כי זה כאילו מרגיש כמו כלום, אבל פשוט לא רציתי לקבל את זה, לא רציתי לקבל את זה, שככה זה בכך צריך להיות, ואז התחלתי באמת לשים סימני שאלה על הבחנות, על מה זה אומר, אמרו לי כרוני, מה זה כרוני? מישהו החליט שכרוני זה לכל החיים, אני באמת לא יכולה להיפטר מזה, ואם אני כן איפטר מזה, אז יגידו לי שזה לא כרוני, אז זה מה שהחלטתי לעשות, זה אמרתי לא רוצה. אמרתי לעצמי גם, אני מרגישה שהכאב הזה, זה כאב שהמקור שלו הוא רגשי. כל הדברים האלה התחילו להתפרץ, כשאני הייתי ילדה ומללה שספגה אלימות. אני לא יודעת אם הילדה הזאת לפני הדבר הזה בהכרח הייתה הופכת להיות המבוגרת החולה הזאת. אז אולי אני יכולה לחזור, כאילו לא יכולה לחזור אחורה בזמן, אבל אולי אני יכולה להגיע לילדה הזאת ולרפא אותה, ואז אני אהיה מבוגרת יותר בריאה. וזה מה שאני עובדת עליו מאז.
פוץ זאת מחלה שבאמת אמרת שבקושי מכירים.
נכון.
את חקרת בעצמך והבנת שיש מצב שזה מה שיש לך, נכון?
כן, אני עשיתי כזה, עשיתי גוגל ואמרתי התעלפויות, כאילו גורמים, מה זה יכול להיות? ואז ראיתי פוץ, וראיתי שמישהי רשמה באיזה פורום, שכדאי ללכת לבדיקה של טיל טסט, שזה הבדיקה שמאבחנת פוץ, אם יש לך הבדל של 30 פעימות בין שכיבה לבין עמידה. היא אמרה, זה יכול להיות איזושהי אינדיקציה, זה בטח לא הבחנה, אבל אם את רואה שיש לך דבר כזה, תבקשי מהרופא, הפניה לבדיקה. וזה יכתבה את זה למישהי אחרת בכלל. אמרתי, אוקיי, בוא נעשה. והיה לי הבדל של איזה 70 או 80. שכבתי, בדקתי לעצמי דופק, ואז נעמדתי. היה לי ממש קשה כבר לעשות את זה, כי להעמד ממש הקפיץ לי את הדופק, וצניח לי את הלחץ דם. ואז אמרתי, וואי, מעניין. הלכתי לרופאת משפחה שלי, והיא אמרה, אין עוד אחת שמאבחן את עצמה, אבל בסדר, אני אתן לך טיל טסט. ואז זה טיל טסט. ואני לא יכולה שלא לצחוק, סליחה. אני הולכת לטיל טסט, אוקיי? עכשיו, הטיל טסט זה בדיוק כמו שאמרתי, זה לבדוק לך דופק בשכיבה ובעמידה, רק מה, את קשורה למיטת עינויים. וזאת מיטת עינויים כזאת, כי מה שהיא עושה, את שוכבת עם הדלת לך דופק, והיא לאט לאט, באכזריות, מתחילה להטות את הזווית שלה, עד שאת נעמדת עליה כמו באינקוויזיציה, קשורה בידיים וברגליים. ומה הוא אומר לי, הטכנאי החמוד לפני, אל תדאגי, אם לא תתעלפי, יש איזה חומר שצריך לתת לך, ואז את בטוח תתעלפי, סתם, אז את כנראה תתעלפי אם יש לך פוץ, ואני לא רוצה, אני אשמח לא להתעלף, כאילו אפשר שלא, זה לא כיף להתעלף, לא יודעת אם הוא יודע את זה, את התעלפת פעם?
אני בטח התעלפתי פעם, בטח.
אז זה מרגיש כאילו את הולכת למות, את לא מרגישה שאת
כן.
תתעלף, יש שאת דאון בגוף.
את רואה כאילו הכל מסתובב, ליטרלי מסתובב, את אומרת זהו, הלך עליי, בום.
מרמורות וחמות קרות, שחור בעיניים, פתאום יש לך כזה בתוך המוח.
כן.
וכאילו, הוא לא מבין שזה תחושה שאני הולכת למות, גם אם אני עוברת איזה 7 פעמים ביום, את לא רוצה למות 7 פעמים ביום,
לא,
זה מפחיד.
לא.
אז... אז ממש פחדתי שזה יגיע לזה, אבל הוא מתחיל לעצות את המיטה, ואני כזה, אני לא מרגישה טוב, הוא משחק בפאקמן, לא יודעת מה, שיחק שם במחשב, הוא כזה, כן, כן, כולם אומרות את זה, ואני כזה, לא, משהו לא סבבה, ואז אני מתעלפת לפני שזה בכלל עובר לעמידה מלאה, לפחות נחסך לי החומר הזה, שזה מה שחשבתי עליו, אחר כך כשהתעוררתי, שהעירו אותי, אמרתי, אה יופי, לא הייתי צריכה את החומר. אני חוזרת עם זה לרופאה, והיא אומרת לי, זה הטילטס הכי חיובי שראיתי בקריירה שלי.
היא בטח הייתה מבסוטה.
אני חושבת שהייתה בהלם. הייתה בהלם, היה לי דופק של, לא יודעת מה, איזה 70, גם הייתי בלחץ בשכיבה, אז יחסית גבוה, ואז כשהוא התחיל לעלות, פשוט קפץ, אני לא חושבת שכמעט היה מעבר בין 70 ל-160, ואז 185... פלט, בקיצור היא אמרה.
ואז את אומרת לעצמך, ברוך הבא פוץ.
כן, לא, זהו, זה, אמרתי, אוקיי, יש לזה שם, סבבה, יש לזה גם מומחה שמטפל בזה, כאילו, אמנם רק אחד, והתורים, כאילו, ממש רחוקים, אבל יש משהו לעשות עם זה. אז הוא נתן לי כדורי מלח, ואמר לי שאני צריכה לאכול המון מלח, הוא אמר, אם את רוצה, תקני לך אפילו מלפפונים חמוצים, ותשתי בשוטים את המיץ, ולשים גרבה לחץ, שזה לא הצלחתי לעשות, כי זה ממש כואב, שמת פעם?
לא, אבל אני יודעת מה, אני לא נסה אפילו בחיים.
מה עוד? ותוכנית דלס, שזה גם לחזק שרירי רגליים, שזה עד היום אחד הדברים שאני מתמקדת בהם יותר בשאר הגוף, כי הרגליים שלי צריכות לעבוד ממש קשה כדי להעביר את הדם מהרגליים ללב, ולרגליים שלי קצת יותר קשה מלרגל רגילה, אז היא נותנת לה עזרה, חזקת לה מסביב ככה טוב טוב. אני מתרגלת המון מעברים בין תנוחות, כי זה אחד הדברים שהכי קשים לי, אז אני עושה תרגול של לשבת לקום, אוגה אוגה, כאילו לשבת לקום, להישכב, להתיישב, לעמוד.
רגע, תגידי, וכל זה הביא אותך להבין, כאילו להבנה שאת רוצה לעסוק בפילאטיס?
זה, אבל הייתה לי פיזיותרפיסטית שעזרה לי בתוכנית דאלאס, ואז הגעתי לאחת אחרת, שהיום אנחנו חברות כמו אחיות, והיא גם טיפלה לי בצפיפות עצם, כי אחרי הפרעות אכילה, אני לא יודעת אם לך היה את הסיפור הזה, אבל אצלי ממש הייתה לי דלדלות של העצם, אוסטיופורוזיס ואוסטיו...
כן, אז אני הדבקתי מהר מאוד את הפער הזה בין הלא אכלתי כלום של 48 קילו לכמעט 100 קילו של הלא מזמן.
אז היה לי את הצפיפות עצם, וחלק מזה זה לא רק לאכול, זה גם ממש לחזק את העצמות, צריך לדחוס אותן קצת כדי שהן יתחזקו. אז היא עזרה לי מאוד עם זה גם, והיא עשתה לי פילאטיס, ולאט לאט עוברים השיעורים, ואני נדלקת על זה, וזה מגניב אותי, אני גם בכללי טיפוס שלא אוהב פעילות גופנית, אבל לתוך ההפרעות אכילה עשיתי המון המון אירובי, כאילו זה היה חלק מההתנהגויות הלא בריאות. ואני לא הכרתי מה זה ספורט שעושים בלי אגו, בלי לנסות להגיע לאיזה הישג, אלא ספורט של דיוק, פעילות גופנית של דיוק, של ריכוז, של הקשבה לגוף, ואין אגו, כי בפילאטיס, אם את לא מצליחה לעשות משהו בטווח תנועה מסוים, את כבר לא עושה את התרגיל ברגע שאת מנסה לעבור את הטווח הזה. את כבר לא מדייקת, כבר צריך לתקן אותך. אין מה, אין אגו בדבר הזה.
כן.
פשוט, את עושה מה שהגוף לא מסוגל.
זה משפט טוב, אין אגו בפילאטיס.
אין שום אגו. פתאום אני לומדת את זה גם דרכה שהיא סנשיין, היא באמת כולה אור ואהבה האישה הזאת. רואי, שומעים כמה אני אוהבת אותה. ואני נדלקת על זה, כאילו זה מגניב, זה מעניין, והיא מספרת לי גם אנטומיה, כי היא שומעת שזה מעניין אותי, ושאני אינטליגנטית, ורוצה לספוג ולהבין, ואז לאט לאט אני גם כזה, היא אומרת לי, בואי תעשיית כזה, זה כמה תרגילים לבד, מה שבא לך, ותעבירי לי, והיא אומרת, בא לך אולי ללמוד את זה, פילאטיס, נראה לי שאת אוהבת את זה, נראה לי שזה עושה לך טוב, ואני בשנתיים כאלה, שאני גם לא יודעת מה לעשות עם החיים שלי, כי עזבתי את התיאטרון, ואני לא יודעת מה אני רוצה להיות שאני גדולה, ואז הלכתי, וחיפשתי את הקורס הכי ארוך, כי אמרתי שאם אני עושה את זה, אני רוצה לעשות את זה כמו שצריך, ומצאתי קורס במכללה מדהימה ברחובות, שמי שלימדה אותי היא עד היום המנטורית שלי, ואני מעריצה אותה, והיא גם הפכה לכמעט חברה.
כאילו,
נכון?
הודות למחלה,
הודות
את
מחלות.
היום יש לך מחלות, יש
כן,
לך
מחלות
בעצם
וש...
עסק של שאת פיית פילאטיס.
לגמרי, ואני חושבת שמשהו במקום הזה שדרכו נכנסתי לפילאטיס, גם הביא אותי להבין שזה לא מספיק, שאני רוצה גם דמיון מודרך, ואז הלכתי ללמוד גם את זה. ביחד זה מרגיש לי, אוקיי, זה הדבר.
אוקיי, ואיך זה, איך זה ללמד דמיון מודרך?
האמת זה מרגיש כמו מלא אחריות, זה להיכנס לא לתוך גוף של בן אדם, זה להיכנס לא לתוך המיינד. גלים של המוח, כשעושים את זה, הם דומים לגלים של היפנוזה, הם גלים היפנוטיים כמעט. הרבה פעמים גם אנשים נרדמים, ואת מדברת עליהם תוך כדי שהם נרדמים, וזה עושה להם השפעה על התת-הכרה, וזה המון 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 אחריות. אני מאוד רגישה ועדינה, וגם אני תמיד מאפשרת לאנשים שלא סומכים, ובצדק, גם אני לא הייתי סומכת, אני אומרת, אם את מפחדת שתרדמי, תקליטי את זה, תשמעי את זה ותנסי לא להתמסר, רק תשמעי את התוכן, אני גם יכולה לשלוח לך את המלל, כדי שתביני מה בדיוק נאמר שם, תדעי אם זה מסר שאת רוצה להצמיע, להכניס לתוכך, ואם יש את האוקיי, אז את עושה את זה. זאת אומרת, לי נורא קשה להתמסר לזה, אני חושבת שדווקא באמת מהמקום שאני עושה את זה, אני לא יודעת איך את בהרפיות, ויש אנשים שהם, וואו, כן, רק תנו לי הרפיות, וגם אני לא,
אני כל כך לא, אני לא יכולה, אני צריכה לזוז, אני צריכה כל הזמן, אני לא יכולה, אני חייבת לזוז.
זה לא רק על הזוז הזה, זה גם לסמוך על בן אדם שעכשיו ייכנס לך לתוך הראש. זה מה זה מלחיץ אותי? מה הוא הולך להגיד?
אז זהו, אז בסיטואציה הזאת דווקא אין לי בעיה, שכבר עשיתי משהו בסגנון פעם, ומאוד אהבתי, אבל להשקיט את הגוף שלי, קשה לי.
אז אנחנו באתגרי זה הפוכות, שזה מגניב. להשקיט את הגוף, האמת שגם את זה אני יכולה להבין, זה קשה.
תראי, גם להשקיט את המיינד קשה לי, אבל אין לי בעיה לתת צ'אנס למישהו עכשיו לבוא ו...
אז זה לא באמת להשתיק, בגלל זה גם אני חושבת שכאילו את אומרת אין לך בעיה, כי זה כמו פעם השתלטת למישהו על מחשב, כן, גם אני, זה כזה קצת. כאילו, הם לא בהשתלטות מלאה, את בשליטה. את בשליטה מתי שאת רוצה, איך שאת רוצה, את יכולה תמיד להחזיר עלייך, אבל הם כזה נכנסים לך, ויש לך עוד עכבר שם.
מה מרגיע אותך?
אז ראיתי את הסטורי שלך שאמרת על זה בסדר, אני יכולה להגיד?
בטח, הכל.
על קרובים קרובים, שזה משהו שזה מרגיע אותך. ממש הזדהיתי עם זה, כי יש לי את הקרובים קרובים שלי, שזה סרטונים שנקרא בוקסלאפס ביוטיוב. רואים בן אדם לוקח זרעון כזה של צמח ושותל אותו, ואז רואים טיימלאפס של הדבר הזה גודל. ואני רואה את זה בלופים. סרטונים על סרטונים של צמחים גודלים. עכשיו, אני רוצחת צמחים סדרתית, אני לא לגדל צמח. בחיים לא הצלחתי. חוץ מהלוברה שאין לי מושג. איך אלוהים נותן את הכוח לחיות, אני לא מצליחה. זה כל כך מרגיע ויפה הדבר הזה, שלראות אותם כזה צומחים וגדלים וצמח אחרי צמח, אני פשוט בלופים על הדבר. זה מרגיע אותי. אבל כשעושים לי דמיון מודרך, יכולים להגיד את המילה הבודדת, הלא נכונה, לא במקום, זהו, איבדו אותי. אני כל כך רגישה לניואנסים, נגיד סתם, יכולים להגיד חוף, יא, משהו זה, ואז משהו על חול, ומשהו בסנסורי של החול יאבד אותי. אני לא אוהבת חול.
אני לא אוהבת ים, אני לא אוהבת ים, אני אפילו פחדת מהים, זה גם משהו שכאילו דתתי ההורים שלי התמיעו בי ובצדק שהים מסוכן, אני גם לא אוהבת החול של הים, אני לא אוהבת את הים, אני פחדת מהים, אני גם ככה 1.50 מטר, אני כאילו רק מכניסה רגליים, אני כבר כאילו עוברת את ה... אני כבר לא רואה, ואמרתי לך, עשיתי טיפול כזה שבאמת כן משולב, כמו שנקרא כניסה לראש, טיפול נאו-מנולוגיה, ובסוף, בבוטום ליין אני כאילו אמורה להגיע בסוף לחוף ים, והיה לי ממש קשה עם זה כל פעם, אני לא סובלת את הים, שאומרים לי חוף ים, גמרתם אותי. אז כשיש יום יפה, אני אומרת, זה יום מתאים לבריכה העירונית.
יואו, והריח של כלור, זה מרגיע אותי. ריח של כלור. ואני כזה
בן אדם ש... של כלור סופר מרגיע אותי.
גם אותי.
ואני אגיד לך יותר מזה?
כן.
אני שמה קרם פנים של דוקטור פישר, שהוא גם עם קרם הגנה, ויש לו את הריח של הקרם הגנה של דוקטור פישר.
ואוהבת, מכירה ואוהבת. כן, זה הדבר. ואני כל כך רוצה להיות בן אדם של טבע, ולאהוב ריחות של טבע ודברים, אבל אני לא מצליחה להיות לגמרי, כי פשוט אני אוהבת ריח של ניקיון, אני אוהבת אקונומיקה, אני אוהבת כלור, אני אוהבת. יותר מזה, אני מריחה ריח של בושם שאני לא אוהבת, אני מריחה את השיער אחר כך לבדוק שזה לא נדבק. ריחות טובים מרגיעים אותי, והריח של עצמי שאני שולטת בו. אני חושבת שזה אולי אפילו קטע שקשור לשליטה, יש לנו את המחנה המשותף הזה של הפרעות אכילה שמאוד מאוד קשור בשליטה.
לפעמים too much.
נכון, לגמרי. אז אני גם לומדת לעדן את זה ולהתקשר לתוך זה ולרקח את זה, כי אני לא רוצה שזה ינהל אותי, אני רוצה לנהל את זה, מה עדיפה? כן. אבל אני ממש מזדהה, כאילו זה, כן, לגמרי, יש לזה איזה שורש.
זה יום את בעצם מדריכת פילאטיס ומדריכת דמיון מודרך, וכל זה בא כפתרון לעצמך שבעצם הביא לך את הייעוד שלך בחיים, כשחושבים על זה.
נכון, אני חושבת שזה מצד אחד הייעוד שלי בחיים, ומצד שני זה חלק ממנו, כי יש סיבה שנמשכתי לתיאטרון, והסיבה שנמשכתי לתיאטרון, טקסטים. תמיד אהבתי לקרוא ולכתוב מאוד מאוד מאוד, אני זוכרת את עצמי בתור ילדה, שבת וקוראת ספר, וההורים שלי כזה, יש עוד דברים, כאילו, יש דברים לעשות, יש שיעורים, יש לסדר בחדר, יש לצאת חברים, יש לבוא, להגיד שלום לאמא ואבא, אבל ספר זה יותר מעניין, וגם לכתוב, אני נורא נורא אוהבת, ובתיאטרון יש מלא טקסטים, וכשאת קוראת אותם, כשאת מגלמת אותם, את קצת חיה איזשהו חלום של סופר גם, כאילו, אני חושבת שלהיות סופר שהיה פעם שחן, אחרי שגילמת בגופך ובנפשך דמות, זה וואו גדול, כי את פתאום יש לך עוד נדבכים לדבר הזה, את יודעת מה זה לגלם טקסט, אז לכתוב טקסט אחרי שגילם טקסט, זה לא אותו דבר, כמו לא. רציתי לשאול אותך, איך את שחקנית, ואני אף על דברים שאת עושה, ויש לי מלא דברים גם לשאול אותך לגבי זה, והדבר הראשון שבא לי לשאול אותך בהקשר הזה, כי התחלנו לדבר על כתיבה ועל טקסטים שמשכו אותי לעולם הזה, איפה החיבור שלך גם, קודם כל לתיאטרון, למשחק, ומעניין אותי גם איך את רואה טקסטים, ואם זה משהו שנוגע בך ומרגש אותך כמו שזה אותי, או שיש בדרך כלל דברים אחרים שהם יותר אלה שתופסים אותך, אולי במהות של דמות, של סיפור.
וואו, איזה שאלות. וואו, אז החיבור שלי, אני חושבת שהוא תמיד היה קיים. אז אני זוכרת שכשהייתי קטנה, בדיוק עברנו לרעננה, אני זוכרת איזושהי שבת, אני לא אשכח, זה שבת אחת, ואני יושבת עם אמא שלי ואני אומרת לה, וואי, הלוואי והיה כזה המקצוע שאתה עושה כאילו דמות, ומישהו משלם לך על זה כסף. אז היא אמרה, יש כזה, יש. ואז הבנתי, יש דבר כזה, יש מקצוע כזה של שחקנים, של משחק, ושאני רוצה להיות שחקנית, וזה היה לי מאוד מאוד ברור. אני חושבת שזה מגיע מהמקום של, קודם כל, של תראו אותי, אני צריכה שתראו אותי, ואיזושהי הכרה מסוימת, כשגם יש לך איזשהו חוסר ביטחון עם להיות עצמך, ומאוד קל להיות מאחורי דמות, להיות מאחורי מילים שלא אתה כתבת. אבל תמיד, מה שאני תמיד, תמיד אומרת לכולם, שלימדו אותנו, וזה נכון, כרגע לא רואים, אבל אני אסביר, אני מדגימה עם הידיים, שתי כפות ידיים מקבילות, הכי קרובות אחת לשנייה, אבל הן לא נגעות. הן ממש ממש הכי קרובות, מקבילות, מסתכלות אחת על השנייה, שמה אתה צריך להיות. שמה זה אתה השחקן ואתה הדמות, אתה אף פעם לא יכול להיות אותו דבר או חלק מה, אלא להיות בצורה הכי קרובה שלך לדמות. ואני חושבת שככה הצלחתי לבטא את עצמי, למצוא חלקים בי של דראל בכל מיני דמויות, זה לבטא איזה משהו שאני כדראל לא יכולה לבטא, במיוחד כבנם שהוא אדם רגיש מאוד, אני אדם רגיש מאוד, וזה תמיד 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 היה שם, ששם הכוח שלי, הכוח שלי זה בלהציג, הכוח שלי זה בלהוביל את הדברים האלה, אבל ככל שבמהלך החיים שלי, איך אני אגיד ככה, לא העריכו את מי שאני, בייחוד גם מצד של ילדים, ולא הייתה את האמונה הזאת עם אנשים אחרים בחוץ, זה מאוד התחיל להתערער, ויותר ויותר חיפשתי את המקום הזה של להיות מישהו אחר. וזה הוביל כבר לדברים אחרים שלא רק כשחקני. אבל...
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שבאמת, גם עניין של האוכל, של הלרזות, של הלהשמין, אני רואה משהו על חברה שלי, יו, איך אני רוצה, אני מחפשת כזה גם. וואי, איך היא התלבשה, אני רוצה כזה גם. יו, אני עכשיו באמת את האורח חיים של זאתי וזאתי. זאת אומרת, אני כאילו מנסתי להיות מי שהיא לא, אני כל מיני חיפשתי. כל הזמן חיפשתי, 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 חיפשתי. והבנתי שאני אני, והחיפוש שלי צריך להיות דרך הדמויות, ולא דרך, לא אצל אנשים אחרים שאני רואה במרחב, אלא לאמץ לעצמי דברים אחרים, זה כשאני בדמות. ולא להיות הדמות. הדמות שלי תהיה על הבמה, תהיה על המסך, אבל לא להיות דמות בחיים. אז זה החיבור, ותשמעי, לשחק מילים של אנשים אחרים, זה פשוט כיף גדול. תראי, אני גם כותבת מחזות כרגע,
זהו,
מונודרמה, בדיוק כתבתי לכתוב, כמעט מסבת לכתוב איזשהו מחזה קומי שאני עובדת עליו, אבל לשחק מילים של אחרים, זה תענוג. זה תענוג. פתאום את רואה עוד דרך חשיבה של בן אדם, ואת יכולה לעבור, לקרוא משפט, ולהתכוון עליו ולהגיד, בונה, איזה משפט גאוני. זה כל כך משקף את החיים, או כל כך נגד החיים, או איזה פרשנות יכולה להיות לזה. אני יכולה להגיד לך שטקסטים של, של סונטות וכל השירה, אני אומרת לך פר, אני לא מתחברת. לא מתחברת? מתחברת. סלחו לי, לא מדבר על הדברים האלה.
מה מדבר עליי?
אין סבלנות. מדבר עליי, תני לי עכשיו צ'אנק של איזה, כמו שאני מדברת בבוטוסטרדה, צ'אנק של איזה מונולוג משתלח, של מישהו על משהו, על החברה, על המשפחה, על המדינה. תני לי, זה אני אוהב לקרוא.
ומי מדבר עלייך? מילים של מי?
אני אגיד לך מה, קודם כל, טוב, יש חנוך לוין. חנוך לוין זה, חנוך לוין, אני חושבת שהוא האורקל של ישראל. הוא הנביא והוא המצביא.
אורקל אכזרי.
הוא אכזרי לגמרי, האורקל אכזרית.
אני יודעת.
האורקל זה משהו שבו מאוד אכזרי, וכל הסיפור בעצם חנוך לוין, שבעצם הוא תכלס, הוא אמר הכל בלי להתבייש, וחתך בבשר חי, והוא גם הוא הזהיר ואמר ועשה, וניבה. הוא רלוונטי בטירוף. האמת היא שאמרתי, לא סונטות, אבל כן שייקספיר. שייקספיר מדבר אליי.
איזה כיף, אחותי.
בייחוד, אמנם לא היו לו נשים בתיאטרון, אבל איכשהו כתב נשים.
כן.
אם תקחי את מהומה רבה על עוד דבר.
Mm-hmm.
מטורף, חלום על קיץ, איכשהו כתב נשים, זה כל כך מדבר אליי. זה, ואני חושבת שכל קומדיה, כל מחזה קומי מדבר אליי.
זהו, זה משהו שממש מעניין אותי לשאול אותך, כי את מדברת הרבה קומדיה, ואת כותבת קומדיה, ואת עילוי בקומדיה.
תודה.
אני גם בן אדם רגיש מאוד, ואני תפסתי את עצמי המון המון שנים כלא מצחיקה. זה היה אחד הדברים הכי קשים בתיאטרון מבחינתי. אני גם טיפוס, יש לי פרצוף כזה, אני נוגה, ואני מאוד התאמתי לאנשים לדברים, לקחו אותי לעשות אישה עמוקה, נאנס את זה, טייפקאסט על הפרצוף שלי. המון פעמים ביקשו ממני בתרגילי בימוי להיות מדיה, אלמה יוליה.
חלום שלי מדיה.
מה?
מדיה זה חלום שלי לעשות.
מדיה זה היה אחד, ביקש ממני איזה בחור ממש מקסים מתואר שני לבוא ולהיות מדיה, ואני אמרתי, למה? מה אתה חושב עליי? מה עשיתי רע בחיים? כאילו, אני ילדה ב-19, מה אתה רוצה ממני? והוא אמר, לא, זאת מחמאה. אמרתי לו, אני יודעת, אבל זאת מחמאה שמרגישה לי שהיא גדולה עליי. אמרה לי, לא, זה לא גדול עלייך, ותעשי. אני חושבת שזה היה מול נולה צ'לזון. מצד אחד, וואו, מצד שני, אני חושבת שתמיד היה לי את החסם הזה מול קומדיה, ואני לא יודעת, זה נורא נורא קשה לי בתור בן אדם רגיש, להצליח לא לקחת את הרגש הזה למקום המלנכולי, ולמדתי עם הבגרות ועם השנים, אבל אני חושבת שהייתי צריכה להיות במקום שאני היום כדי להיות שחקנית באמת טובה, ובאמת עם ריינג', ובאמת עם כאילו רבדים ועומק ויותר מפרצוף אחד, כי היום יש בי את הקומדיה, אבל זה מקום שמחובר להכל, גם לפיכסה, כי קומדיה בסופו של דבר זה דבר נורא מורכב, ואני ידעתי את זה אז, אבל לא הצלחתי להתחבר לזה.
אני אגיד לך, קומיות שבי באה בעל כורחי בהתחלה. אני המקרה הקלאסי של הילד שהיה מנודה, שהתאמרו בו, ופתאום אני דפקת את הליצן של הכיתה, לא בקטע הליצן של הלך למזכירות תרשום הפרעה, אלא הליצן שכאילו בסוף כולם, יו, אתה כזה מצחיק, בוא תהיה איתנו. וזה היה מין שלד כזה, הגנה, שילד, מה שלד? זה השילד, הגנה על עצמי, על השלד שלי, כדי שאני לא אפגע מדברים, וכדי שירצו להיות איתי. אז באיזשהו שלב, כשבגרתי, לי, אני זוכרת שהלכתי עם חברה ברחוב, שהיא באמת הייתה חברה, ואמרתי מה שאומרת לי, וואי, דרל, את כל כך מצחיקה. קודם שזה היה בערך שנראה לי היינו בתיכון או משהו. ואז הבנתי שהקומיות שלי היא כבר חלק ממני, והיא לא כהגנה. היא באמת מי שאני. פיתחתי איזשהו חוש, או לא יודעת מה. הקומיות זה מי שאני, ואי אפשר לקחת את זה ממני. ודווקא בגלל זה אני רציתי באוניברסיטה, במשחק, להיות אחרת. כיוונתי למדיה, לאימא קוראז', לכל האלה, רציתי את ברנרד אלבה, רציתי את הכבדים. חשבתי שאנשים לא ייקחו אותי ברצינות. הייתי בטוחה שככל שאני אהיה יותר מצחיקה, ככה לא ייקחו אותי ברצינות. כי אחרי דרל ברצינות. אפילו דרל לא לקחה עצמה ברצינות. ואני מבינה אותך לגבי הטייפקאסט שלך, מאוד, מאוד. כי אני הייתי רוצה לבוא לכל המקומות האלה, של המדעה, של הזה, כי אני לא נראית אחת רצינית.
כן, זה ממש המקום ההפוך, ואני חושבת שבהומור יש כל כך הרבה בעיטה, דברים כאילו שהם נוגעים במקומות הכי הכי כואבים ופתוחים, כי אנחנו לא נותנים למשהו מאוד in your face כזה לגעת בנו. אנחנו שמים נכון. מול זה הגנות, ואין לנו הגנות מול הומור. נכון. ובגלל זה זה דבר כל כך עוצמתי, שאני מאוד מאוד שמחתי שגיליתי שאני יכולה להיות קצת מצחיקה, לא על במה אולי, כאילו כך ניסיתי גם, אבל קצת בבגרות.
את
אבל...
מצחיקה.
אני מצחיקה את עומרי, את בעלי. אני מצחיקה את חברות שלי לפעמים. זה הומור מאוד מאוד שלי כזה, שאני שמחה לגלות שהוא קיים, ושזה לא רק איזה רובד אחד, אבל כן, אני חושבת שהתיאטרון ואני בסופו של דבר היינו התאמה לא מתאימה. כן, אני מאמינה שאני הגעתי אליו בגלל שאני מאוהבת בטקסטים, אמרת שזה מדהים לשחק מילים של אנשים אחרים, ואני ממש מסכימה איתך, אני גם הרגשתי ככה, אבל תמיד צרב בי איזה תחושה כזאת של וואו, למה אני לא כתבתי את זה? אני רוצה לכתוב ככה.
ואת כותבת
אני,
היום?
אני כותבת כבר הרבה מאוד זמן ספר, ובסופו של דבר האמת החלום שלי זה להצליח לכתוב ולהוציא לאור ספר פנטזיה. זה אחד החלומות שלי, אגב ייעוד, אני מרגישה שגם זה ייעוד שלי. אני גדלתי על טולקין, אני אוהבת מאוד את הארי פוטר, אבל טולקין זה אהבת חיי, זה בלבל של שייקספיר אצלי, אם יש את המחזה ואת הסופר, זה, ואליסה בארץ הפלאות היה האהבה הראשונה שלי לספרות. אני נורא רוצה לקחת אנשים ולהזכיר להם שמאג'יק איז ריל. זה חלום. כי אני באמת חיה את הידיעה הזאת שמאג'יק איז ריל. אני חושבת שזה מתקשר גם לכל מה שדיברנו על השראה בכלל ודברים
שאת
כאילו
בחיים. אז מה זה השראה בשבילך?
השראה בשבילי זה מאג'יק איז ריל. זה אנחנו יכולים לגרום לדברים לקרות, ואנחנו יכולים לשבור הגדרות, כי מישהו אומר לנו שאנחנו חולים, ואני לא אומרת, אוקיי, אנחנו לא חולים, אין דבר כזה, המציאו המצאות, אבל מה זה אומר? ומה אני יכולה לעשות כדי בתוך זה לחיות את החיים הכי טובים שאני יכולה, ואולי אפשר גם להרחיב את הגבולות של זה. אולי כן אפשר, אולי המחלה הזאת וכל ההגדרות שנתנו לה, אולי יש דברים שהם רק בספר, אבל מה אני לעומת ספר? אני בן אדם, אני לא ספר. לקחת אחריות על החיים שלי זה מג'יק. יש איזו הגדרה למה זה כישוף? כישוף זה לשנות סדרי עולם. את לא משנה סדרי עולם כל יום, אחותי? אני חושבת שכן.
נכון.
גם
נכון.
אני מחשפה.
נכון. נכון. זה ממש נכון.
אני לא מכירה בן אדם שהוא לא, ובגלל זה נורא חשוב לי לכתוב את הקיצון של זה עם הפיות המעופפות ואחד, סלול בלי חד הקרן, אבל פיות מעופפות.
בוא אני אוסיף לך גם את המאג'יק של דיסני, סבבה? ואני חייבת לשאול אותך שאלה חשובה על דיסני, כי את מאוד אוהבת דיסני, נכון? רציתי לדעת מי הייתה הנסיכה האהובה עלייך.
אני רוצה שתנחשי, כי את מכירה אותי כבר.
אני אגיד לך, אני יכולה להגיד, כאילו, היא לא בהגדרת נסיכה, היא בהגדרה, כאילו, אני יכולה להגיד, לא בהגדרת נסיכה, אני יכולה להגיד אליס.
האמת שלא, היא דמות ספרותית מהממת, אבל מולן.
אני אגיד לך, אבל מה העניין? אני לא התחברתי לאף דמות של דיסני הפעם. לא מצאתי נקודת השקה ביני לבין שום נסיכה דיסני. הנקודת השקה הכי טובה שמצאתי ביני לבין דמות של דיסני, זה גברת טיון.
את רצינית איתי.
כן.
אני מבינה אותך.
תראי, זה חמוד. תראי, קודם כל, תראי, יש לי את הצ'אביות של הלך חיים. יש לי את הגברת טיון גם עם האיות שבי, ואנג'ה לנסברי.
עם הצחיקה
קוראת. ועם הצחיקה, כן. אבל את מבינה, לא מצאתי שום נסיכה דיסני, שאני יכולה להגיד, אני?
אני חושבת שאני מבינה אותך נורא, כי זה קצת כמו שגם אני הרגשתי גם בדיסני, וגם, אגב, אחד הדברים שמבחינתי היו באותו לבל כמו דיסני, זה הטלנובלות הארגנטינאיות. אני נורא רוצה להזדהות, ואני מסתכלת על כולם, ואני חושבת שאף אחד לא נראית כמוני, וזה מבאס. ואני גם מבינה באיזשהו מקום שזה הכל עניין של הדימוי גוף, והמרחק בסופו של דבר בין כל בן אדם לכל בן אדם, הוא קיים, אנחנו לא העתקים אחד של השני. אנחנו לא יכולים להיות, ואני לא דמות מצוירת, אבל זה הרגיש לי גם נורא נורא קשה, כי האור שלהם חלק, והם כולם נורא נורא רזות, והם יפייפיות.
וגבוהות.
כאילו, גבוהות, אני מרגישה טווילה, אני דווקא הרגשתי הפוך, אני הרגשתי שיש להם גובה נשי כזה, אני בגובה הזה, אני 1.70 מ, מגיל 9.5 בערך.
אני 1.50 מ, מגיל 4, ונגמר הסיפור.
אז אנחנו גם שתינו הפסקנו מוקדם, אבל זה, יש קושי, אני חושבת, בשני הקצוות, כאילו, אני לא בקצה, אני לא 1.80 מ, אבל הרבה מאוד זמן הייתי בין הכי גבוהות.
אז נראה לי שאת בורט לעצמך עכשיו איזשהו מקום ב-Magic is Real, את הדמות האולטימטיבית עבורך, שתוכלי להזדהות איתה, לא?
ממש לא. אני ממש מרגישה לא? כמו שאת אומרת, לא, אני מרגישה כמו שאת אומרת על המשחק, גם אני בתור סופרת צריכה לכתוב דמות שתהיה עם שתי ידיים שכמעט כמעט כמעט נוגעות, אבל לא, זאת לא אני.
אבל עדיין לא משהו שכאילו תוכלי להגיד כאילו אני יכולה להזדהות עם זה?
לא, אני לא יכולה להזדהות עם זה, זה נורא נורא קסום, זה רחוק. אני מזדהה עם אלמנטים בה, ואני מזדהה עם ה-love interest שלה, שהוא human, כי היא לא human, הגיבורה שלי. היא לא human, היא לא נועדה להיות human, היא לא נועדה להזדהות.
אני רוצה כבר לקרוא את הספר הזה.
גם אני.
אלולי, איזה כיף. שאלה אחרונה, איזו אישה היא השראה בשבילך?
יש המון נשים שהן השראה בשבילי, ובא לי לכבד את כל הנשים הממש מדהימות שנמצאות בחיים שלי. יש לי אימא ואחות וחברות. היום ספציפית, בא לי להתייחס גם נורא נורא דיברתי עליה באהבה, על הפיזיותרפיסטית הזאת שהיום היא חברה. זה מזכיר לי אותך, זה מזכיר לי הרבה אנשים שאני מכירה. המון המון אנשים. פשוט היא איזה בן אדם שידעתי להגיד את זה עליו, לתפוס ישר, ונכנסת לחדר, ואת רואה משהו, מצד אחד מאוד חשוף, מצד שני, את רואה דרך זה שהיא חשופה מלא אור, היא אותנטית לחלוטין, אני מרגישה את הנוכחות שלה, אני מרגישה שאין איזה שהיא מסכה, את יודעת, מולי או בחדר הזה שהיא נמצאת בו, היא מביאה את עצמה והיא מסתובבת ככה בעולם. זה כמו שאמרת, לחפש להיות מישהי אחרת, אז זה לראות את ההתגלמות של מה זה לא לעשות את זה, וזאת השראה מבחינתי. זה מה שאני עכשיו בחיפוש הזה של, אני עדיין בחיפוש הזה של איך לא לחפש להיות מישהי אחרת, והיא מבחינתי הדבר.
תודה רבה 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 שהתארחת כאן, איזה כיף, פשוט שיחה מענגת וטובה ומדהימה,
ממש.
ואנחנו כל כך דומות אבל שונות, וזה נראה לי מה שכאילו, מה שמושך נראה לי אותנו אחת לשנייה.
היה ממש תענוג ותודה רבה שהזמנת אותי, אני קצת בדמעות ומתרגשת ומסמיקה. היה לי נורא כיף.
היה לי ממש כיף, ואין לי ספק שאת עוד תשובי להתארח. טוב, אנחנו לפני פסח, אז שיהיה לך ככה חג שמח עוד מעט.
שמח, נכון.
ושבאמת כולנו נצא מעבדות לחירות.
אמן, אמן, אמן.
שישלטו בנו לשליטה עצמית, שבאמת, באמת, אנשים שבאמת זקוקים לצאת לחירות, יצאו לחירות.
אמן, שיהיה חופש בעולם.
אז תודה רבה. אנחנו
אמן,
נתראה
אמן.
בהמשך.
נתראה.